היי לכל מי שהצטרף אליי היום. היום אני הולכת לעשות שיחה עם עדן פז.
היי, מה נשמע?
הכל טוב. אני מכירה אותך שנים. אני מכירה אותך כספורטאי, כפירוטני. אני מקפידה להגיד נכון. אבל אני אשמח אם אתה תרחיב לנו מי זה עדן פז.
שאלה מעניינת. אני לא יודע מאיפה לקחת את זה. אני לפני כ-10 שנים הייתי נורמטיבי, סטודנט אחרי טיול בחו"ל, אחרי צבא, סטודנט למדתי ראיית חשבון, ותוך כדי נחשפתי להרצאה של גרי יורובסקי, ושם בעצם התחיל המסע שלי. שם הבנתי שמשקרים לנו, שטבעונות זה דרך חיים יותר בריאה מאשר אכילה של מוצרי חלב ובשר שיוצרים נזק לבריאות שלנו ופוגעים בנו. ומשם התחלתי להתגלגל. אחרי שעברתי לטבעונות, אני השתפרתי בריצה, ביכולות שלי, בהישגים שלי, והמטרה שלי הייתה אחת, המטרה שלי הייתה להראות דרך דוגמה אישית שאפשר להצליח ולעשות ספורט ולהיות בריא ולשגשג בתזונה שהיא מבוססת על טבעונות, ושלא צריכים את כל הדברים המערביים, האוכל המעובד והמלא חלב ומלא בשר וביצים ודבש, ואפשר להוריד את הכל ועדיין לשגשג ולהיות בריא ולהצליח לרוץ. ולקחתי את זה מעין פרויקט וניסיתי לחשוף את זה לכמה שיותר אנשים, ואפילו לקחתי את עצמי, וברגע שעברתי לטבעונות אני עשיתי כל מיני ריצות שנחשבות מאתגרות, כמו שבוע אחרי המעבר לטבעונות החלטתי לרוץ לכותל 42.5 קילומטר.
וואו, מאיפה זה היה?
ממודיעין, בשטח, בעליות, וזה היה חצי שנה אחרי שלא רצתי מרחקים כאלה. וכמה חודשיים אחרי המעבר לטבעונות, אני נרשמתי למרוץ של 60 קילומטר, שאני בכלל, קצת פחות מחודשיים, שאני בכלל לא התכוננתי אליו, ולריצה הכי ארוכה שלי הייתה 42 קילומטר, ואז פתאום אני מוצא את עצמי על הפודיום, מקום שני. ושם הבנתי את ההשפעה העצומה של הטבעונות, של התזונה שהיא הטבעית והיותר נכונה ומתאימה לי, ואני מניח שלכל אחד שהוא בן אדם.
לפני זה לא רצת מרחקים כאלה?
לא, לפני זה רצתי מרתון אחד, ותוצאה שהיא יחסית ל-60 היא תוצאה סבירה, מרתון שטוח בתל אביב. אחריו אני זוכר ש4 ימים אני לא הצלחתי בקושי ללכת, כשהייתי רוצה לרדת במדרגות אני הסתובבתי וירדתי במעקה, כאילו הסתובבתי, ירדתי הפוך והחזקתי את המעקה.
זה היה לפני שעברת לטבעונות.
זה היה לפני, כן. והמעבר הזה גרם לי להתחיל לחקור ולגלות איזה תזונה יותר טובה, איך אני יכול לשפר, באיזה אמצעים, איך אני יכול לקדם את ההישגים שלי בעזרת תזונה, ואיך אני יכול לחשוף ולפרסם את זה ולהציג את זה לכמה שיותר אנשים. אז אלה הפעולות שעשיתי, ושנתיים אחרי זה אני נרשמתי למרות של 200 קילומטר. לקחתי את זה ממש לאקסטרים.
רגע אחד, שנתיים אחרי זה, על איזה שנים אנחנו מדברים?
14.
2014. ובאותה תקופה היית פשוט טבעוני.
כן, הייתי טבעוני. טבעוני רגיל. לא הקפדתי יותר מדי על התזונה ועל בריאות. אבל חשבתי שהטבעונות מספיקה באותם שלבים.
ואתה נרשם לריצה של 200 קילומטר?
כן, הפעם לקחתי לי 9 חודשים מראש הרשמה. אני מזכיר שבאותה תקופה שנרשמתי, המרוץ הכי ארוך שרצתי היה 60 קילומטר, לא היה לי מושג מה זה 200. מה זה אומר ומה זה דורש ממני. כחלק מההכנה, רצתי הכי הרבה 80 קילומטר. יענו, הפעם הראשונה שאני עושה מספר שהוא גדול מ-100 קילומטר, זה במרוץ עצמו. ואותו התכוננתי אליו, ואותו סיימתי ראשון. גיליתי...
באיזה שנה זה קורה? באיזה שנה זה קורה? ב-2014. אוקיי.
כן.
באותו שלב אתה עדיין טבעוני, אתה עדיין לא עובר לפירוטנות.
זה בדיוק. אחרי זה בדיוק התחיל המעבר שלי. וזה המרוץ שניצחתי, ומקום... שני ושלישי, גם היו טבעוניים. עכשיו, אני לא אומר שזה היה לי קל, זה היה לי לא פשוט. כל ההכנה וכל המרוץ, וזה לא היה, זה היה משהו מפתיע, לא צפוי, כי היו קשיים בדרך שבמרוץ אחרי 170 קילומטר, התחילו כל מיני כאבים, ועברתי להליכה, ונאבקתי לקראת הסוף, אבל... סיימתי אותו ב-26.5 שעות.
26 וחצי שעות של ריצה בלי שינה.
של ריצה בלי שינה, והוא גם התחיל בערב, ואני כבר התחלתי, כבר קמתי יום לפני זה, לא כל כך הצלחתי לישון, אז היה כמעט שתי לילות רצופים בלי שינה. התחיל ב-9, סיימתי ב-11.5.
וואו.
מקום ראשון, שני, שלישי, טבעונים. 8 טבעונים התחילו, 7 סיימו, אחד פרש כי הוא נקע את הרגל באמצע והתחילו אותו 24 סך הכל, שמתוכם 14 סיימו. אז ככה תביני את אחוז הפרישה, ומקום ראשון, שני, שלישי, טבעונים. אני הייתי ראשון.
אתה המקום הראשון.
אני הייתי ראשון, מקום שני הגיע לא הרבה אחריי. לדעתי, אם הוא יודע שאני כזה קרוב, אולי הוא עוקף אותי. אבל זה מה שהיה, וזה יצר באז בפעילה הטבעונית.
ומה גורם לך לעבור לפירוטנות?
זהו, שם התחלתי להתעניין בתזונה, איך לשפר ואיך למקסם ומה התזונה שהיא אידיאלית. ואני נחשפתי לפירוטנות עוד קודם לכן, אבל אני זוכר שהלכתי לשוק הסיטונאי עם האקסיט, וכאילו באותם שנים, נראה לי ב-2013, וקנינו איזה ארגז של איזה פרי אחד, ואמרתי לה שאני הולך להיות פירוטני. זה החזיק פחות מ-24 שעות. וצריך להבין למה ו...
אז בוא תסביר לנו בהזדמנות זו, מה זה בעצם פירוטנות?
פירוטנות זו תזונה שמבוססת, שמתאימה לבן אדם בעצם. כל החושים שלנו, הראייה, הטעם, המבנה גוף שלנו, המישוש, אנחנו אמורים להרגיש עם הפרי בשל, הבוהן המנוגדת שאפשר לקטוף, יש לנו את הכלי לקטוף בצורה מושלמת פירות. אז כל החושים שלנו מתאימים לאכול פירות, העיניים שלנו רואות גוונים של צבעים, אנחנו מריחים עם הפרי בשל, הטעם שלנו, אנחנו נמשכים, אנחנו עכשיו נראה חיה דרוסה על הכביש, אני לא אגיד ימי וערוץ לטרוף אותה, אולי יש חיות שכן עושות את זה, אבל זה לא מזון אידיאלי. אם תיקחו תינוק, תשימו לו ארנב ותות או תפוח, אז הוא לא ילך לארנב, הוא לא יאכל את הארנב, בניגוד לגור חתולים. הוא ירדוף אחרי ציפור, נחש, חולדה. ובני אדם הם החיות היחידות שמבשלות את המזון שלהם. עכשיו, אני... אפשר להסתכל על מחקרים ולחשוב על זה, אבל אפשר להסתכל על מה שקורה בפועל, במציאות שלנו. ואם אני רואה שכמות בתי החולים וכמות הרופאים וכמות המחלות רק הולכים וגדלים ויורדים בגיל, אנשים כבר בגיל 14 חוטפים מחלות שלא חטפו, שהיו חוטפים אותם בגיל 60, 70, ויש כל כך הרבה מחלות, כל כך הרבה בתי חולים, כל כך הרבה חולים ואנשים שמתים מוקדם וסובלים וחיים על כדורים.
הם לא יודעים שהם מתים מוקדם מדי, הם כל כך רגילים כבר למציאות הזאת,
כן.
דורות, שהם חושבים שזה נורמלי להיות חולה.
לא, זה הולך ויורד, השנים שילדים מתים.
נכון, הגיל של המחלות יורד. השמנה, יש מלא ילדים שיש להם עודף משקל, אמת.
כן, ואני שואל את עצמי, האם אי פעם תרופה ריפאה מישהו ממחלה כלשהי? בדרך כלל אומרים, המחלה הזאת היא מחלה כרונית, ואתה לוקח את התרופה הזאת לכל החיים. ואז אתה מתחיל לקחת עוד תרופה, ועוד תרופה, ומינון יותר חזק, ומשנים, ואתה סובל, ומשתיקים לך את הכאב. הכאב, תחשבו.
מטפלים מטפלים בסימפטומים.
כן. תסתכלו לדוגמה על האוטו שלכם. אם נדלקת לכם נורת אזהרה, מה אתם עושים? אתם יוצאים מהאוטו, פותחים את הכבל שמוביל אליה, וממשיכים לנסוע? לא, אתם בודקים מה זה גורם ומטפלים בזה. ואנחנו לא חיים בצורה בריאה, אנחנו לא חיים בדרך שהיא טבעית לנו. ואחת המטרות שלי זה לנסות להתאים את היתר החיים ואת התזונה לחיים עכשיו, כאילו, לסביבה הנוכחית.
אז זהו, יבואו אנשים ויגידו שהסביבה הנוכחית שלנו היום היא שונה לחלוטין ממה שהייתה פעם, שפעם באמת חיינו קרוב לטבע, והיום אנחנו גרים בערים, זה מה שאנשים יכולים להגיד.
וזה נכון, מסכים לחלוטין. אפשר לעשות, עושים מה שאפשר. אם עכשיו תקחי חיה ותשימי אותה בכלוב, היא תעשה מה שהיא יכולה. וזה בעצם מה שעשינו, גם לחיות וגם לבני אדם. היחס שלנו לבני אדם מתחיל מהיחס לחיות. נותנים להם חיסונים, נותנים לתינוקות חיסונים. אם לכלבים שמים להם צ'יפ, אחרי זה שמים לבני אדם, מדברים על שבבים.
כן, זה בדיוק מביא אותנו לשאלה הבאה, שזה... מה אתה חושב לגבי כל מה שקרה בשנה וחצי האחרונה?
אני מסתכל על זה כמו מחלה אוטואימיונית של העולם, של הגוף. הגופים שאמורים להגן עלינו ולשמור על האזרחים, הפסיקו לעשות את התפקיד שלהם, ונהיה פה סוג של כאוס. מנסים לקדם, אנשים חושבים רק על האינטרסים הכלכליים, ומנסים לדחוף ולשווק תרופות לכאורה רעלים, עם האמונה הרווחת שרעל יכול לרפא מחלה. הרי אצלנו בבריאות הטבעית המחלה היא הדרך של הגוף לרפא את עצמו. מה זה מחלה? הסימפטום. ברגע שיש לנו סימפטום, זה אומר שאנחנו בסביבה שהיא לא מתאימה, שיש משהו שהוא לא מתאים ולא נכון, והגוף משתמש בכלים שהם כלים קצת יותר רדיקליים, אבל זה בנוי על אותן מערכות.
בעצם
נגיד שיעול, הגוף רוצה לפלוט את הרעלים החוצה, נגיד אתה נמצא ליד השן, אתה עכשיו כאילו מה, תעצור את השיעול, את הסימפטום, אתה רוצה להוציא את הגורמים שגורמים למחלות.
למעשה אתה מדבר... סליחה שאני מפריעה. למעשה אתה מדבר... אתה מדבר על הגישה של הבריאות הטבעית, היגיינה טבעית. חשוב להדגיש, כן.
היגיינה הטבעית, כן. הגישה של ההיגיינה הטבעית.
שבעצם לפי גישה של היגיינה טבעית, כל מה שקורה בגוף זה בעצם תהליך של ניקוי ולא מחלה.
כן. כן, כל מה שקורה זה תהליך טבעי שהגוף מנסה להיפטר מדברים שהם לא טבעיים. אנחנו לא היינו אמורים להגיע לכל כך הרבה מחלות. אנחנו, אין איזה יצור דמיוני שתוקף אותנו ומנסה להזיק לנו, כמו שהרפואה מציגה את זה. יש סביבנו כל כך הרבה חיידקים, מיליארדים, או אפילו הרבה יותר, ואז פתאום חיידק ספציפי רוצה לתקוף אותנו, למה? מה הסיבה שלו? אז מה שהתחלתי להגיד זה שהמעבר אחרי המרוץ של ה-200 קילומטר, אני התחלתי לחקור ולהתעניין בתזונה, והבנתי שפירות הם החבילה המושלמת של כל מה שהגוף צריך באחוזים המדויקים, שאי אפשר ליצור ולייצר דבר כזה. זה לא סוכר מבודד שמעלה לכם את האינסולין, יש את הסיבים התזונתיים, יש את הכמות חלבון שצריך, יש את הכמות שומן, את הכמות פחמימה, יש נוגדי חמצון, ויטמינים, מינרלים, וברגע שניזונים ככה, ההתאוששות הרבה יותר מהירה, והיכולות, העיכול, שהוא גוזל מאיתנו כל כך הרבה אנרגיות במהלך החיים שלנו באוכל רגיל, שאנחנו חיים בעודף של אוכל, ואנחנו מזבזים המון אנרגיה על עיכול, אנשים נהיים עייפים אחרי שהם אוכלים. כשאתה אוכל פירות, בא לך לצאת לרוץ, יש לך אנרגיות, יש לך חשק, אתה הרבה יותר אנרגטי. לנסות את התזונה, וההישגים לא איחרו לבוא. תוך חודש אני שיפרתי דקה וחצי בשיא שלי ב-10 קילומטר. הגעתי מקום שני מהישראלים במרתון ירושלים. וזה היה ממש קצת זמן אחרי שעברתי לתזונה הזאת. מרוץ אולטרה קצרין, הרי הגולן, הגעתי מקום ראשון, ופשוט היה לי אנרגיה, זה היה מרוץ של 80 קילומטר, אני שיפרתי את הזמן שלי משנה לפני המרוץ של ה-200 קילומטר שסיפרתי, אז עשיתי את המרוץ הזה ושיפרתי את הזמן בכמעט שעה, מרוץ של 80 קילומטר. ואז התחלתי ללמוד לחקור יותר על הבריאות ועל מה נכון לנו, והתחלתי קצת, זו תקופה שקצת גם נטשתי את הריצה ועברתי לתרגל יוגה באופן יומיומי.
שאנחנו מדברים על שנים 2016-2017, משהו כזה?
כן, אז עברתי לרוץ ריצות חובבניות, קצרות, לכיף, להנאה שלי. ובשנת 2020 החלטתי לחזור למרוץ שנקרא מרוץ הספרטניון, מרוץ של 160 קילומטרים. עכשיו, במהלך השנים האלה, אני לא רק שיניתי את התזונה, אני גם הבנתי ששיקרו לנו בעוד תחום. הבנתי שלא שיקרו בכוונה, לא יודע, אולי כן, אבל לא נראה לי. שיקרו לנו בתחום של הנעליים. התחלתי, קראתי את הספר נולדנו לרוץ, והוא פתח לי את המחשבה והבנתי שהנעליים יוצרות נזקים לכפות הרגליים, ואני הייתי מגיל מאוד צעיר, הייתי עם פלטפוס, קריסה פנימה, רגלי איקס, פשיטת יתר, ושמו לי, חיפשו לי כל מיני נעליים מתקנות ותמיכה ומדרסים, ואני ככה הייתי במשך שנים, אני שמתי את הרגל שלי בתוך זה, ואז התחלתי ללמוד על הנושא של ריצה יחפה, על היחפנות, על המבנה של כף רגל, על מה הסיבות שהנעליים פחות טובות, על איך נעל בכלל משפיעה על סגנון הריצה. אנשים חושבים שיש להם בולם זעזועים, אז הם מתחילים למחות יותר על העקב, והנעל יצרה יותר פציעות מאשר מנה פציעות. יש מחקרים על זה שמראים שככל שאנשים שמו נעליים, נהיו יותר פציעות. ואז התחלתי לחזור לריצה היחפה הטבעית, לשנות את הסגנון ריצה שלי. אני אגע בקטנה, נגיד, מבנה הקשת. הקשת הוא מבנה שנועד לשאת עומס, והוא משמש כמו קפיץ, ברגע שנוחתים, אז הוא בולם זעזועים הכי טוב שיש. ברגע שנוחתים על הקריות, ואז הקשת נדרכת, היא נפתחת, ובעצם ככה היא בולמת את הזעזוע. וגם נותנת, היא נמתחת, ואז שהיא מתכווצת, היא נותנת עוד דחיפה לתנועה. וזאת הנחיתה שהיא הטבעית והנכונה לנו. ברגע שאנחנו מרימים את הקשת, כמו שיש מבנים עתיקים עם קשת, ברגע שאנחנו שמים תמיכה מלמטה, אנחנו בעצם מחלישים את כל המבנה הזה. האצבעות שלנו משמשות לתמיכה, ברגע שאנחנו לוחצים עליהם, אנחנו גם מעלים את הקשת. סליחה, לא אצבעות, הגאונות ברגליים. העקב עכשיו נהיה מקובל לשים תמיכה יותר גבוהה מתחת לעקב, כלומר להרים את העקב כמו נעלי עקב בעצם, אבל פחות, נגיד בסנטימטר. העקב בנעל ספורט יותר גבוה בסנטימטר אחד, או 8 מילימטר. וברגע שאת מרימה אותו, את מעוותת את כל המבנה של הגוף שלך. תחשבי שאת משנה, כמו שתקחי מגדל ותשימי בצד אחד, בצד אחד תעלי אותו במטר, שימי איזה בלטה שהיא גבוהה במטר. אז מה שיקרה למגדל, הוא ירצה לטעות. אז כדי, כאילו מרכז המסה שלו ישתנה. אז כדי להחזיר אותו שיעמוד ישר ויציב, אנחנו צריכים לעשות לו כל מיני שינויים במבנה. אז נגיד אצל בן אדם, אז מה שקורה זה נוצרת קשת בגב, האגן יוצא קצת אחורה. נוצר כל מיני שינויים כדי לאזן, להחזיר את מרכז המסה מעל כפות הרגליים. וזה יוצר עיוות על הגוף, וגם משפיע על כל היציבה שלנו.
כן.
כל היציבה שלנו משפיעה מהכפות רגליים. האצבעות, אנחנו שמים אותן בנעל שהיא שפיצית בקצה. אז האצבעות, מה שקורה, הן נמוכות אחת לשנייה. וגם אין את הדחיפה הזאת, כאילו, ואז זה יוצר מצב של כמו רגלי ברווז, כי הרגל כאילו, אני לא יודע איך להדגים את זה, אבל הרגל כאילו, בגלל שהבוען היא פנימה, אז היא עולה כאילו קצת בזווית. וזה יוצר שינוי מבני, גרמי לגוף. זה שינוי שרואים אותו אחרי שנים, כמו שלקחו היפנים, שמו את הילדות עם נעליים קטנות כאלה שמחצו להם את הרגליים, ושיהיו להם רגליים קטנות, אז ככה גם נוצרים שינויים בגוף שלנו, ששמים את הרגל בשפיץ הזה. ואז נוצר אלוס ולגוס, שהעצם בולטת, רואים את הבעונות נכנסות פנימה. אז כל מיני דברים כאלה שיצרו נזקים לגוף. ואז אני כבר שנים עברתי או ללכת יחף, או עם סנדלים, שיוצרים פחות נזק. גם עוד דבר, הרגליים שלנו יש בהן אברי יחישה, פרופריוספציה, שזה כמו בכף יד, שאנחנו מרגישים דברים, חום, קור, כאב, והגוף בונה, מגיב בהתאם. אז בכפות רגליים יש פי שתיים יותר מאשר בכפות ידיים. וברגע שאנחנו שמים את הרגל בנעל, אנחנו בעצם מנטרלים אותה. זה כמו לשים כפפה על היד, או כמו לשים לחסות גלה ישן. הגוף לא מקבל את השדר שהוא אמור לקבל מהגוף, ולא מגיב בהתאם.
זה עוד לפני
ש... אז זה משפיע...
כן, זה עוד לפני, סליחה שהפסקתי אותך, זה עוד לפני שהתחלנו לדבר על זה שאנחנו מקרקעים את עצמנו כשאנחנו נוגעים באדמה, יש את הקרקוע ופירוק של מתח שלילי. כן.
החיה היחידה שמתנתקת מהקרקע. אז כמו שאמרתי, אני כבר שנים עם ההנהלה הזאת, עם הסנדלים שהם מדמים הליכה יחפה כמה שיותר, כי עדיין יש זכוכיות וסביבה לא טבעית, אז עושים את המקסימום. אז שאני יכול אני הולך יחף, או רץ יחף. הכי הרבה שרצתי יחף היה 53 קילומטרים. ואם לא, אז עם סנדלים. אבל לא ידעתי איך זה הולך להיות במרוץ הזה, כי זה בכל זאת 160 קילומטרים. אז שלושה חודשים, הכנה, שהמרחק הכי גדול שרצתי, כאילו עד שהגעתי עד שהתחלתי, שחשבתי על להירשם, זה היה בערך 20 קילומטר בזמנו. נרשמתי למרוץ של 160 קילומטר, תזונה פירותנית. חשבתי שזה הולך להיות מעניין. וגם באתי עם רצון להשיג תוצאה שהיא ממש, ממש כאילו מאתגרת. רציתי לעשות פחות מ-15 שעות ו-45 דקות. כלומר, קצב מעל 10 קמ"ש, קצב 5.50.
וואו, רגע אחד, יחף או בנעליים?
בסנדלים.
בסנדלים.
אז עם סנדלים, עם תזונה של פירות וירקות, כבר 5 שנים אוכל רק פירות וירקות, ועלים ואגוזים. התכוננתי לזה, לקחתי את זה ממש ברצינות, ובסופו של דבר סיימתי את המרוץ הזה ראשון. הבחור שהגיע השני הגיע שעתיים אחריי, והוא קצת אחרי זה עבר לטבעונות. עשיתי את הזמן שהייתי צריך, כאילו 7 דקות יותר מהר, מהיעד שהצבתי לעצמי. וזה היה ריצה של 15 שעות, 38 דקות, בלי עצירות, בלי הליכה, בלי... ריצה רצופה. תחשבו שאתם הולכים למסילה, להליכון בחדר כושר, ואתם שמים אותו על קצת 5.50, ואתם נשארים רצוף יותר מחצי יממה. תוך כדי כמובן שאכלתי פירות, שתיתי מי קוקוס, חיכו לי משפחה וחברים, הייתה עמדה שהיה אפשר, זה היה סיבובים של קילומטר 450, כלומר 110 סיבובים, וכל סיבוב היה נקודה שהיה אפשר לחכות לי ולתת לי אוכל מים, אז אני פשוט חטפתי את זה, אכלתי, המשכתי לרוץ או שתיתי. וככה היה במהלך כל המרוץ.
רגע, עוצרים, סליחה, זו שאלה קצת, עוצרים לעשות צרכים ב-15 שעות האלה?
אז ככה, יש לך שירותים כימיים, כמובן לא השתמשתי בהם, ואני לא עצרתי לעשות צרכים, היה לי פיפי, אפילו הרבה, אז פשוט עשיתי את זה תוך כדי ריצה. כי לא רציתי לבזבז זמן על זה, כי הייתי יכול לפספס את התוצאה שאני צריך לעשות. והתוצאה שהייתי צריך לעשות זה בשביל להירשם למרוץ שקוראים לו ספרטתלון, שהוא ביוון, שהוא מאתונה לספרטה, מרחק של 246 קילומטרים. מכל העולם, מאוד קשה להתקבל, התנאים זה לעשות תוצאה מסוימת, ומי שעושה תוצאה שהיא, יש קריטריון כאילו להיכנס להגרלה, ויש קריטריון להתקבל למרוץ בלי הגרלה. ואני כיוונתי לקריטריון בלי הגרלה. עכשיו לדעתי זו תוצאה שרק שני ישראלים עשו, אני ועוד אחד, אני לא בטוח על זה, אבל נראה לי. אז הצלחתי לעשות את התוצאה, להתקבל בלי הגרלה, על תזונה פירותנית עם סנדלים. והקורונה שקשה לי את כל התוכנית.
איזה באסה. הם לא
מחדשים. נרשמתי, שילמתי, התכוננתי, זה היה בספטמבר, ואז סגר.
הם מחזירים את הכסף?
מה שקרה זה דבר כזה. הם אמרו אחרי זה, מי שרוצה להחזיר את הכסף, נחזיר, מי שלא, ונדחה ל-2021. אמרתי, מה הבעיה, אני אדחה את זה ל-2021. והם נתנו את תחילת ינואר להחזיר תשובה. אמרתי, טוב, אני אדחה את זה. אין בעיה, החזרתי להם מייל ישר, שאני דוחה את זה ל-2021. ואז התחיל כל הבלגן של החיסונים והסגרים, והבנתי שזה לא הולך להיגמר. כי מי שיודע, מבין שאין מגפה ואין שום דבר, אז מבין שעובדים עלינו ויש לזה סיבה מסוימת. והסיבה היא חיסונים בעיקר. אז אני לא הולך להתחסן, ואני לא הולך להיבדק. אני לא מוכן שתקפו לה עם הכפייה הזאת. אז הודעתי להם קצת אחרי שהסתיימה האפשרות להודיע להם, הודעתי להם שאני מעדיף לדחות את זה ל-2022 או שיחזירו לי את הכסף, ואז הם שלחו לי מייל, אמרו לי במילים יפות, תשכח מזה, וזהו, הלכו לי.
מה זאת אומרת תשכח מזה?
אמרו לי, או שאתה בשנה, או שאתה תשכח מהכסף. אז אני מקווה שיהיה להם סגר על המרוץ. לא יודע, אני לא מתכוון לא להיבדק ולא להתמוטש. לא מתכוון לשתף עם זה פעולה, ועכשיו גם ממה שהבנתי, המצב ביוון לא כזה מזהיר.
כן.
אז יכול להיות שהחלום הזה נגוז.
כן.
בסדר, השלמתי עם זה, דברים יותר גבוהים.
כן.
אני עדיין ממשיך לרוץ כל יום 15, 20, 25 קילומטר, לוקח, הנאה. עכשיו דיברנו על מה זה אומר להיות תורתני בהיגיינה הטבעית, אז חלק מהגישה שלי, מאיך שאני רואה את זה, זה לסמוך על הגוף שלך, להקשיב לו. אני אתן דוגמה, אם אתם לוקחים אדם ונותנים לו מכה כלשהי, אז יהיה שטף דם, יהיה כאילו תראו תגובה של הגוף. אבל אם אתם לוקחים אדם בלי חיים, אדם מת, ונותנים לו את אותה מכה, אז לא יהיה כלום, לא תהיה תגובה, האזור יישאר אותו דבר. יש לנו אנרגיית חיים, שהיא בעצם האנרגיה שמרפא אותנו ועוזרת לנו להחלים. ואנחנו צריכים לשמור עליה גבוהה ולא להרעיל ולזהם אותה עם תרופות שמקשות על הריפוי. אם בן אדם החלים עם תרופה, הוא החלים למרות התרופה, לא בגלל התרופה, לא בזכות התרופה. ואז אני רוצה לתת דוגמה, אני לפני שנתיים נגיד, אני פתאום ישנתי בשטח והרגשתי שבלוטת הלימפה שלי במפסעה התחילה להתנפח. ולא הבנתי מה זה, ואחרי חצי יום או יום אני ראיתי שיש לי ברגל, יש לי מעין סימן של עקיצה. אני לא יודע מה אולי אחרי שיקיש אותי, אני לא יודע מה זה היה, והתחיל לי חום של 39 מעלות, אולי אפילו קצת יותר, והגשתי ממש חלש. ואנשים סביבי נלחצו וניסו לגרום לי ללכת לראות רופא, ללכת לטיפול, ואני סירבתי, ואני גם יודע מה היה קורה, הייתי הולך, היו נותנים לי אנטיביוטיקה, אני מסתם. אבל לא יודע איזה תרופה. ויום יומיים עברו, ופשוט הגוף ריפא את עצמו. כאילו הוא עושה את הדברים האלה כדי לרפא, הוא יודע לרפא אותו הכי טוב מכל רופא בעולם.
וגם הלכת קצת לנוח ולשתות הרבה מים, לא?
הלכתי לנוח, אני לא זוכר אם שתיתי יותר מדי מים, אכלתי פירות, לא עשיתי צום. צום זה מבחינתי הכלי הריפוי היחיד שקיים, והוא צריך להיות בצורה ספונטנית שהגוף מבקש אותו, כמו כל חיה בטבע. שקורה לה משהו, אז היא צמה, ואז פחות אנרגיה הולכת לעיכול, ויותר אנרגיה הולכת להחלמה, והגוף ממש מחלים את עצמו. אז במקרה הזה לא עשיתי צום, כי לא הרגשתי צורך, וגם הייתי רעב, וגם הייתי אחרי צום. אז מה שקרה זה שהחלמתי, ואז יום אחרי כרגיל יצאתי לרוץ. יום או יומיים אחרי שהחלמתי. ובסוף הריצה מה שקרה זה כלב גדול נשך אותי. ועכשיו אמרתי לעצמי, וואי, איזה מזל, אם הייתי הולך ולוקח אנטיביוטיקה, הגוף לא יכול להתמודד עם זה. וזו הייתה נשיכה גדולה, נראה לי בעומק של סנטימטר. אז מה עשיתי? עשיתי אותו דבר. המשכתי בחיים שלי, מנוחה, והגוף החלים. אפילו לא הלכתי למרפאה. לא הלכתי, אני לא ממליץ...
באופן בסיסי.
אני לא ממליץ על זה בשום... אני לא מדבר על...
אל תעשו את זה בבית. כן, אל תעשו את זה.
אני כאילו אומר שכן, אבל לא לוקח. אני אומר כאילו, תיקחו אחריות על הגוף שלכם ופחות... תתחילו לסמוך על הגוף שלכם ופחות לסמוך על הרפואה. אנשים נהיים תלותיים ברפואה והם לא מאמינים לגוף. אם הגוף שלהם בריא והם הולכים לעשות בדיקה שקרית PCR והיא אומרת להם שיש להם קורונה, אז הם פתאום מרגישים חולים, או פתאום מאמינים להם שהם חולים, והם הולכים ועושים כל מיני פרוצדורות שיכולות לעשות להם נזק, למרות שהם בריאים לחלוטין. כאילו, איבדנו את זה לגמרי, אם קנו את המילה אסימפטומטים, זה... אין לי מילים, הכל הפוך.
הכל הפוך.
אנשים בריאים קוראים לעצמם חולים.
כן.
אז, ואנשים כאילו הולכים לעשות בדיקות סרטן ההרמונית. כאילו זה מה שירפא אותך מסרטן ההרמונית, או יותר גרוע, ממוגרפיה. נשים עושות ממוגרפיה, שמכניס להם כל כך הרבה קרינה לגוף, שרק עצם הממוגרפיה יכולה לגרום להם לסרטן. זה ממש עצוב. במקום לקחת אחריות על עצמם ולדאוג בתזונה או בדרך החיים, פחות עומס, יותר מנוחה, יותר כלים לריפוי, פחות רגשות שליליים, פחות להיות עצבנים או לחוצים או דואגים,
יותר חיבור עם אנשים.
כן, יותר חיבור, יותר שמחה, יותר מנוחה, לא לרוץ, להספיק, לרדוף אחרי הכסף הדמיוני. ו...
היינו אחרי שנשך אותך כלב, גם כן הצלחת להבריא, פשוט שמחת על הגוף. אני מניחה, אבל איכשהו טיפלת בפצע בכל זאת. כלום.
שתפתי אותו. ניתן לגוף לעשות את מה שהוא צריך. אולי אם זה היה יותר עמוק, אז הייתי הולך לתפור את זה. זה החלים, זה... עוברו כמה שנים, זה נראה כבר... הצלקת כבר כמעט לא רואים אותה. וזהו, כאילו... אני סומך על הגוף שלי, וככה אני חי, ובינתיים... בינתיים זה מוכיח את עצמו.
מוכיח את עצמו. אז מה היית ממליץ, אילו עיצות היית נותן למי שבוחר להיות פירוטני? איך מתחילים?
להאמין. קודם כל, להאמין, להבין, לחקור, להתעניין, להיכנס לקבוצה של סיפורי החלמה בעזרת התזונה, לקרוא. מה שאני ראיתי סביבי, זה שאנשים...
סיפורי החלמה באמצעות תזונה, באמצעות פירות?
יש סיפורי, אני לא זוכר בדיוק את השם, סיפורי החלמה באמצעות טבעונות וטבעונאות. אם אני זוכר נכון את השם של הקבוצה.
אני אחפש אותה ואני אצרף אותה.
עשרות סיפורים. יש בקבוצה של... של מירה בוכניק, יש את קבוצת תזונת היהלומים. ויש שם גם מפרסמת הרבה סיפורים והרבה חומר, יש ספרים, ספרות מאוד עשירה בנושא. ומה שאני ראיתי סביבי, כי הכרתי, חשוב לי להכיר את הסביבה וליצור סביבה שהיא דומה לי ותהיה לי גם נוחה. אז הבנתי שכמעט כל מי שעבר לתזונה הזאת לא עבר מהסיבה שאני עברתי. או שנחשף לזה, זה אנשים שהיו חולים ולא הצליחו לרפא את עצמם באמצעות שום דבר קונבנציונלי, ולפני שהם התייאשו סופית, הם שמעו במקרה על הדרך ונתנו לה צ'אנס. והם הבריאו מכל מיני מחלות, בכל מיני גילאים, הפסיקו את הכדורים שלהם, אם זה סכרת, אנשים שיש להם סוכר 600 או אפילו יותר, והם פשוט מפסיקים את כל התרופות שלהם, או לחץ דם, או אלף ואחד מחלות, קרון, פיברומיאלגיה, יש כל כך הרבה מחלות שהתזונה עוזרת. יש פעמים שאי אפשר להחלים. אם נעשה נזק בלתי הפיך לגוף, נגיד ללב או לכבד או למעיים, יש נזקים שאי אפשר להחלים, אבל התזונה עוזרת לנו לעשות את המיטב ולחיות בצורה הכי טובה שיש. אז מה שאני אומר זה גם להקשיב לכאב שלנו, הכאב יש לו גם תפקיד חינוכי. אם אתה אוכל משהו וכואב לך, אז תדע שאתה עושה משהו שהוא לא בסדר. אם לא כואב לך, זה לא אומר את הדבר הזה, כי הגוף גם באיזשהו מקום הוא גם מתרגל. הוא מסתגל והוא עושה מלחמה בעוצמה יותר חדשה. נגיד בן אדם מעשן, אז כשהוא יעשן בפעם הראשונה הוא ישתעל. אבל אם בן אדם מעשן באופן קבוע, הוא כבר לא ישתעל. הגוף שלו לא יכול להילחם בעוצמה גבוהה. זה כמו לרוץ מרתון לעומת לרוץ ספרינט. את צריכה לשמור אנרגיות. אז הגוף לא ישתעל ולא ינסה לפנות, הוא ינסה פעם בו, אולי יעשה לו איזה, איך קוראים לזה, ניקוי חריג פעם בו, כאילו כבר יגיד עד כאן, ואנשים יחיו עם סימפטומים מוחלשים כל החיים שלהם, אבל פעם בו, כאילו יהיה איזה ניקוי עוצמתי. אז בגדול,
מה שהתפרש כמחלה.
זה מחלה, נכון. ילדים קטנים, נגיד, הם דוגמה, אפשר ללמוד מהם איך צריך לחיות. אם אתה נותן לילד פירות, הוא יאהב את זה. אם אתה פתאום נותן לו מבושל לתינוק קטן, זה השלב שהם מתחילים גם להיות חולים. מה עוד רציתי להגיד?
איך היית רוצה לראות עולם בעוד 10 שנים? האם יש לך חלום בעניין?
אני לא אופטימי, אבל מה שאני הייתי רוצה זה שפשוט יפסיקו. אנשים חושבים שהם יכולים לתקן את הנזקים על ידי משהו אחר, עוד טכנולוגיה, עוד התקדמות, והם לא מבינים שהפתרון הוא לחזור לבסיס, לחזור לחיים שהם יותר טבעיים לנו, פחות כימיקלים. אנחנו, תחשבי שאם לא בני אדם לא היה מים מזוהמים, לא הייתה אדמה מזוהמת, האוויר לא היה מזוהם, לא היה קרינה. אנחנו יוצרים נזק לכל העולם של בני אדם ושל בעלי החיים.
כן.
עכשיו, הטבע הצליח להתגבר על זה, השאלה אם אנחנו נשאר כאן.
כן.
אנחנו פיסלנו כמעט את כל הדגים בים. אין כמעט, רוב החיות יבשה זה חיות שאנחנו הנדסנו בשביל לאכול, שהם מפוצצים בהורמונים. יש אנשים רעבים, ואין אף חיה בתעשייה הארורה הזאת שהיא רעבה. בסביבות ה-150 מיליארד, אם אני זוכר את המספר, 150 מיליארד בעלי חיים נשחטים מדי שנה.
כן.
חיים יבשתיים, אם אני זוכר נכון, ביום זה עוד יותר. ויש כולה 8 מיליארד בני אדם, 9 מיליארד. תשבו, אם לא היינו מאכילים אותם, איזה כמות אוכל הייתה בשביל להאכיל את כל בני אדם? ובשביל מה צריך את זה? צריך לרדוף אחרי האוכל המעובד הזה והלא מזין. יש לנו אוכל טבעי לנו, שיכול לתת לנו אנרגיה, שמחה ושפע וסגסוג והרבה פחות מחלות. אבל זה לא כלכלי מסתבר, זה לא משתלם לאנשים העשירים.
נכון.
אז פה מתחילה הבעיה. הייתי רוצה שאנשים יתעוררו והתחילו להצביע ברגליים, להתחיל לאכול את האוכל הזה, פחות לשתף פעולה עם הממסד, ללכת לכיוון האוכל האורגני כמה שיותר.
לקחת אחריות.
לגדל את המזון. תביני, אנשים שהם חקלאים בארץ, מקשים עליהם ולא משתלם להם לגדל, והם עוברים להייטק. אז מה עשינו בזה? שטחים, מפשירים שטחים. כאילו החקלאות, אז הם עושים לה יבוא. איך אתה רוצה?
כן.
המים שלנו מזוהמים בכל מקום, משקים אותה עם מים מותפלים. אז הייתי רוצה שזה יפסיק. הייתי רוצה עולם ירוק יותר, יותר פירות, יותר שפע, יותר בעלי חיים טבעיים ולא מהונדסים.
כל מקום שאתה נכנס צומח משהו, כאן גדלה פטרוזיליה, כאן כוסברה, כאן סלרי, שיח חוכמניות, כל מקום שאתה עובר גדל אוכל.
חוכמניות, ג'קפרוט,
כן. אפשר לשאול אותך בקשר לסדנה שאתה עובד עליה עכשיו?
לא, כרגע, מה שסיפרתי לך, אני עובד על, על הרצאה שאני רוצה לספר את, את הסיפור שלי ולחשוף כמה שיותר אנשים. אני מנסה לעשות את זה בכל דרך ומדיה שאני מצליח. בא לי שאנשים יתעוררו, כי זה כבר מתחיל להיות מאוחר מדי ומתחילה להיות פה כפיית הזרקות של חומרים רעילים בצורה קיצונית. המון אנשים מתים מהאפרדיטיס, דלקת בשריר הלב, סובלים מתופעות קשות ביותר, אלרגיות, שיתוקים, המון המון דברים, וזה פשוט מחריד. והכל בגלל שמפחידים אותם על משהו שהוא לא קיים, על איזה וירוס דמיוני שיכול לתקוף אותם, ואנחנו כבר שנה וחצי ואני שואל איפה לעזאזל הווירוס הזה. לא ראיתי אף בן אדם אחד שמת ממנו. יש אנשים שרצחו אותם בבתי חולים עם הפרוטוקולים החולניים שלהם של חיבור למכונות הנשמה. אבל אף אחד לא
רק
בבית.
שמעתי גם עליהם, אני שמעתי גם על המקרים של שפשוט לא נתנו טיפול לאנשים שכן היו זקוקים לטיפול, עם כל מיני דלקות שיכלו להציל אותם והם פשוט...
נכון, כן.
כן.
וגם קלו אותם בחדרים ובאו להם עם חליפות חלל.
וניתקו אותם ממשפחה, מנכדים, ילדים.
ניתקו אותם, כן, מכל דבר שהוא טבעי ונכון. דיברנו על גראונדינג.
כן.
החיבור לאדמה, הפריקה של המטען החשמלי שיש בנו, אנחנו, איך קוראים לזה?
אנחנו יוצרים חשמליים.
רדיקלים חופשיים. יש לנו רדיקלים חופשיים ואנחנו צריכים לפרוק אותם, וברגע שהגוף מחובר לאדמה, שאנחנו דורכים על האדמה באופן טבעי, אז הם נפרקים ואז דלקות מפסיקות, וכל כך הרבה תופעות קורות, זה חלק מהטבע שלנו, ואנחנו בני אדם יחידים ששותים חלב אחרי גיל הינקות שלנו. לא סתם שותים חלב, שותים חלב של חיה אחרת. חוץ מזה אנחנו אוכלים מבושל, אוכלים מעובד, כימיקלים. שימו לב מה קורה לבעלי חיים שאנחנו מאכילים אותם באוכל מעובד ומבושל, הם מתחילים להיות חולים במחלות שיש לנו. אתם לא תראו נמר בטבע חולה. אתם תראו כלב חולה. אתם תראו חתול חולה, פרות, מזעזע.
כן. על ההרצאה שלך.
לא, אין לי מה יותר להוסיף עליה, זה פשוט...
אתה עובד עליה כרגע, כן.
כן, וחוץ מזה, דיברנו מקודם על טיפים למי שרוצה לתזונה שאני יצרנו. אז עוד דבר שהוא לדעתי הכי חשוב זה הסביבה.
כן.
זה אומר גם האנשים שמדברים איתם, המשפחה, החברים, זה להקיף את עצמך בסביבה שאפילו יכולה להיות וירטואלית.
כן.
של אנשים שהם אוכלים ככה וחיים ככה ומאמינים בזה, ולא יתחילו לריב איתך ולהגיד לך שאתה פוגע בעצמך, להלחיץ אותך, להפחיד אותך.
כן.
להראות להם, ואנשים ש... שמצליחים להתמיד, הם זוכים להרבה הרבה דברים חיוביים, זוכים לבריאות. יש כל כך הרבה מחלות שאנחנו חושבים שהם תקינים, כאבי ראש כרוניים, אנשים עם מיגרנות, ואנשים שסובלים מכאבי בטן, וכל כך הרבה תופעות שלא צריכות לקרות, ועייפות, עייפות אחרי האוכל, סוכר גבוה, פשוט מתחילים לקבל אנרגיות, וזה קורה, זה יכול לקרות בזמן מאוד קצר, כבר עניין אינדיבידואלי. אז להקיף את עצמך בסביבה, וגם סביבה מבחינת האוכל. אם אתה יודע שאתה הולך ליום שלם, אז תיקח איתך צידה לכל היום. תיקח
כן.
איתך אוכל, מזון, שיואב אותך כמו שאתה אוהב אותו. מזון, פירות שאתה אוהב. פירות, עלים כמו חסה, ירקות, ו... זה בגדול שני הטיפים שיש לי. אם יש לך עוד שאלות, אני אשמח.
עברנו על כל השאלות. עברנו על כל השאלות. ואנחנו מדברים כבר 54 דקות, אז אני חושבת שיצא לנו אחלה רעיון.
מעולה. טוב, תודה רבה לך, אידי. שמחתי להתראיין.
תודה רבה לך, עדן. אני ממש 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 נהניתי, ויצאו ממך פה דברים שלא חשבתי, שלא נגענו בהם קודם. טוב, אז אני... תודה רבה. ואולי נשמע להרצאה שלך, ואז לקראת ההרצאה נעשה עוד שיחה.
יאללה.
להזכיר. טוב. בסדר. יאללה. ביי ביי. מקווה שאהבתם את הרעיון הזה, וכדי שאוכל להמשיך ולהביא תכנים מהסוג הזה ולחשוף דמויות ואפשרויות למציאות אחרת, לחיים אחרים, אני צריכה שתשתפו את הסרטון הזה בכל דרך אפשרית. תודה. אני מנחה ומלווה תהליכי טרנספורמציה, התפתחות אישית ושחרור מטראומה. וניתן למצוא אותי כמעט בכל דרך אפשרית, אם זה טלגרם, מסנג'ר, וואטסאפ, והמספר טלפון שלי הוא 058-4311-048. תודה רבה.